מנהלים משפיעים, הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר, בשיתוף מרקטינג סולושנס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בסדרה מנהלים משפיעים, הפודקאסט של קהילת מנהלים בכירים משפיעים בחברות וארגונים. שמי אסף הדר, מרקטינג סולושנס, חברה לליווי ויישום לשיפור ביצועים בחברות וארגונים. הפודקאסט שלנו היום נדבר על נושא חשוב, אסטרטגי, דאטה, יחד עם מיטל שותפתי. מיטל, מה שלומך?
אהלן.
אהלן מיטל. אז היום אנחנו רוצים לדבר ולשתף את המאזינים שלנו באחד הנושאים היותר אסטרטגיים וחשובים, כמו שציינתי, והוא הדאטה הארגוני שלנו. אנחנו, אני באופן שיודע שאת כותבת, מדברת על זה לא מעט, בואי ננסה יחד לרדת קצת לעומקם של דברים, ולחשיבות של דאטה בחברות וארגונים, ועסקים גם, ואיך אנחנו יכולים לקדם באמצעות הדאטה את המטרות העסקיות שלנו.
כן, האמת היא שבאמת חשוב לעשות סדר. אנחנו ראינו את זה לאורך השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות עם חברות וארגונים, אגב גם גדולים, בכל ארגון עסקי, לא משנה מה הסדר גודל שלו, יש דאטה ארגונית, בין אם זה במערכת CRM, בין אם זה במערכת ERP, פריוריטי ודומיו.
דאטה ארגונית, את אומרת, אותם לידים, הזדמנויות, כל...
בין אם הם לקוחות קיימים, הפכו ללקוחות פוטנציאליים, נוטשים, כל הדאטה הארגונית. לפעמים, יש חברות שזה נמצא במערכות CRM שלהם, יש חברות שזה נמצא, תתפלא גם בגדולות אקסלים למיניהם. כל מקום שאליו מתנקז הדאטה, אוקיי? אנחנו מדברים על דאטה שהוא כולל בעצם את הדאטה מהעבר, מהעובד, לקוחות פעילים, רוכשים, פוטנציאלים, הפסד, כאלה שהם בסוף לא רכשו, נוטשים, לידים נכנסים. בסוף כל הדאטה הזאת היא הנכס בין היקרים ביותר שיש לארגונים.
את יודעת, אומרים שיש שלושה נכסים לכל ארגון.
כן.
אומרים שיש את המשאב האנושי, את העובדים, שתיים זה את הלקוחות, הדבר השלישי זה את המוצר או השירות, והיום, בשנה האחרונה, ובמיוחד גם אחרי הקורונה, מדברים על ארבעה נכסים. הדאטה הופך להיות כבר אחד הנכסים היותר חשובים.
לגמרי, אז אתה תתפלא.
זה כבר לא משולש, זה כבר מרובה.
נכון, אתה תתפלא כי לא בכל החברות, וראינו, גם בחברות סופר מסודרות, גדולות ובינוניות, הם לא באמת עושים איתה משהו. יש חברות שניסו, אגב, יש חברות שהגיעו לנו, אגב, שהם ניסו מודלים של ML, של AI.
לא, עזבי אותך מודלים, בוא נהיה אמיתיים.
הם הלבישו על המערכות איזשהו רציונל מסוים, וזה לא עבד להם, אתה יודע למה?
אני אפילו לא שם. יש מלא חברות שבכלל יש דאטה, בכלל לא עושות איתם שום דבר, לא עושות עם הדאטה כלום, זה נזרק.
כן, אסף, יש חברות שאתה יודע, כשאנחנו מתחילים תהליך, לא משנה באיזה תחום, אז אתה מבקש את הדאטה, ואז אתה פתאום יגלה ש...
מה? דאטה? מה זאת אומרת?
צריכים לערב כל מיני גורמים כדי לייצר לנו איזשהו נתון על הדאטה.
או שאין דאטה, או חסר דאטה.
או שפתאום הם עברו ממערכת ERP למערכת CRM, והם זנחו את כל מה שהיה שם, והם כרגע מטפלים רק במה שקיים בשנתיים האחרונות. ראינו הכל. ובסוף זה לא משנה מה הסדר גודל של החברה, וזה לא משנה באיזה תחום החברה מתעסקת, B2C, B2B, B2B2C. בארץ, בחול, זה לא משנה. דאטה זה נכס שצריך להתייחס אליו ולטפל בו בצורה מאוד 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 מקצועית, וצריך גם מן הסתם לדעת לעשות את הפעולות הנכונות, כי כמו שאמרתי מקודם, יש חברות, באמת, ראינו, הם הגיעו לנו, כל מיני חברות שאמרו, תקשיבי, לקחנו מומחים, באמת, מומחים שמות מאוד טובים, ובסוף זה לא הצליח, אתה יודע למה? אני אגלה לך מה קרה שם. קרה שם משהו מאוד מעניין. מה הוא? הם לקחו את המערכות המתקדמות ביותר בעולם, והם הלבישו שם את הדאטה שלהם. אתה יודע אבל מה היה חסר שם בדאטה?
מה?
אסף?
מה?
היה שם חסר מידע. כי רוב המידע נמצא איפה, אתה יודע, באיזה פרמטר במערכת? רוב המידע? בהערות. ואז בהערות אין לך מה לעשות, כי זה לא נתון...
טקסטולוגיה, אני קורא לזה, זה הטקסטולוגיה.
אסף, השלב הכי חשוב, לפני שאתה מתחיל לעשות משהו עם דאטה, זה הארגון והלמידה, בקיצור. ארגון המידע והלמידה שלו.
שזה אומר, כן, מה זה אומר בדיוק?
נבירה במידע הארגוני, ובייחוד בכל הדאטה שקיימת מעבר. מה שהיה עם לקוחות פעילים, רוכשים בפועל, פוטנציאלים, הפסד, לקוחות נוטשים. ופה אני רוצה רגע ברשותך לעצור ולפתוח סוגריים. תשים לב, ברוב החברות שליווינו, מעל 450 חברות, ראינו שיש מכנה משותף שגוי לאופן ניהול הדאטה. ומה הוא?
הערות.
מרבית המידע מתנקז בשדה הערות או משימות, ולא בשדות ופרמטרים יהודיים. ואז זה אומר שאתה לא באמת יכול לנתח, להבין וללמוד מי הלקוח האידיאלי של הארגון, איזה מסע נכון עבורו, איזה מסרים, מה הכאב, מה הצורך שלו האמיתי.
אז למעשה את אומרת, הטיפ הראשוני זה חשוב, הטיפ הראשוני החשוב זה לאגד את המידע בשדות ופרמטרים יהודיים, ולא לדחוף את הכל לתוך שורת הערות, מה שרובנו עושים, כמו שקיים ברוב המקומות, ואז יש גם קושי רב למשוך את המידע. אתה צריך לעשות מניפולציות, טקסטולוגיה וכיוצא בזה.
לגמרי. זה חשוב מאוד, כי זה שינוי באופן העבודה השוטף של האנשים. דרך אגב, זה גם יחסוך להם הרבה מאוד זמן ומשאבים לארגון. זה יאפשר להם לשלוף את המידע בצורה כזאת שהוא יהיה הרבה יותר נגיש למקבלי החלטות, ולבצע אנליזה, ניתוחים חשובים ואופטימיזציה בהתאם. למעשה, כל הנושא הזה של איסוף נתונים ראשוני וניתוח פרמטרים הרלוונטיים שמשפיעים על סגירת עסקה. אבל תשים לב, יש פה עבודת טיוב משמעותית. למה? כי אנחנו גם הולכים לבנות פרמטרים חדשים. מה הכוונה? ברוב המקומות זה לא קיים. למה? כי יש פה עבודה שיזיפית. נכון, נכון. זה מצריך איזשהו אנליסט בתוך הבית, מחוץ לבית, זה לא משנה, לא לוותר על זה.
אז רגע, אז הטיפ השני זה אנליסט.
אנליסט בתוך הבית או מבחוץ, זה לא משנה. בסוף אתה חייב את העבודה הזאת. אין ממנה מנוס והיא משתלמת ביג טיים. אתה לוקח את כל השדות, הערות, משימות, שחזרו על עצמם, והן משפיעות לנו על הסגירה או אי-סגירה. על כל התהליך של המסע המחירתי. בוא ניתן לך דוגמה, בסדר? כדי להמשיל את זה לעולם פשוט. אם אני נניח מצאתי, ניתחתי, וראיתי, אנליסט רואה את זה בקלות, שהוא רואה שיש הערה שחוזרת על עצמה. הוא מעוניין בפגישה או לא מעוניין בפגישה? או רוצה לשלב את בן או בת הזוג שלה או לא? או רוצה פגישה או לא רוצה פגישה? ברגע שאנליסט מזהה הערות שהן חוזרות על עצמן, אנחנו יודעים שיש כאן פרמטרים שרלוונטי להתייחס אליהם ולבנות אותם. וגם פה אני פותחת סוגריים, כי לצד האנליזה יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה לשבת עם מחלקת השיווק והמחירות, לרעיין אחד אחד. לא משנה באיזה תפקיד, בכל תפקיד. אנחנו רוצים לשמוע אותה.
את התובנות, את התובנות.
בוודאי, אנחנו רוצים להבין איפה הנפילות, איפה הקשיים.
אז רגע,
כל המשפח, אז... כי אני רוצה רגע לציין נקודה מאוד מאוד חשובה.
אוקיי.
המשפח הזה שנקרא מליד לסגירה, אתה יודע כמה נקודות יש שם?
לא.
הרבה מאוד נקודות.
הרבה מאוד.
אני, המטרה שלי...
מטרה שלנו.
שלנו. זה בסוף, אני מדברת על סתם לצורך העניין, מי שעובר עכשיו תהליך כזה, ארגון שעובר עכשיו תהליך, המטרה היא בעצם לייצר ולשפר את תהליך המחירה לאורך כל המשפח מנקודה לנקודה, ולא מקצה לקצה בהכרח, מנקודה לנקודה.
אז רגע, אוקיי, אז דיברת על הפרמטרים, דיברת על האנליסט, שזה מאסט, וכנראה אנחנו...
או בתוך הבית או בחוץ.
כן, אבל צריך להבין שאי אפשר לעשות את זה על הדרך.
לא, זה לא
צריך מישהו מקצועי שהוא... מאוד. שידע באמת לנתח את המידע הזה בצורה מיטבית, ודיברת על הפרמטרים, על הפרמטרים, על החשיבות של הפרמטרים, אז כמה פרמטרים את לוקחת לניתוח כזה, כי בואי, בינינו, יש מקומות שאין יותר מ-4-5 פרמטרים.
אז יפה, אתה עכשיו מדבר על, אם אתה זוכר, דיברנו על, אנחנו בעצם בתהליך של האנליסט, אנחנו מוסיפים פרמטרים, כי אנחנו ראינו שיש הערות שחוזרות.
אבל מה קורה עם כאלה שאין לך? הרי יש לך דאטה מעבר שאין לך.
אוקיי, אנחנו עובדים עם פרמטרים שיש לי, לא עובדים עם פרמטרים שאין לי, ואנחנו לא ממציאים עכשיו משהו שלא קיים, אוקיי? אבל אני רוצה רגע להתייחס לכמות הפרמטרים. תראה, בסוף ראינו לאורך השנים, שאין באמת מספר כזה, יש חברות שזה 15 פרמטרים, יש חברות שזה 5 פרמטרים, יש חברות שזה 10 פרמטרים, זה מאוד מאוד תלוי במוצר, בשירות, בקהל יעד, באורך המסע של הלקוח. אגב, בוא לא נשכח, יש פרמטרים שהם כבר קיימים, שיש את המידע הזה, ויש פרמטרים שהם חדשים.
ויש פרמטרים שהם פרמטרים אב. הרי בסופו של דבר, אם לקחתי עכשיו 7-8-10 פרמטרים, לא כל אחד מקבל אותו משקל.
לגמרי, נכון? לכל אחד יש משקל אחר, ותכף אנחנו מגיעים לזה. כי פה אנחנו כבר בשלב של הלמידה. עכשיו אנחנו סיימנו את השלב הראשוני.
אז הגעת את המידה בשדות.
זה השלב בפרמטרים. שרוב הארגונים מפספסים, והם רצים ישר למערכות ML או לאנליסט, והם לא מגיעים למסקנות ולתובנות נכונות.
אז מה השלב הבא, מידה?
אז השלב הבא זה בעצם למידה והסקת מסקנות, כדי, ולקבל תובנות עסקיות מהדאטה עצמו.
אבל רגע, השלב הראשון שנסכן המאזינים, זה מיפוי וסידור הדאטה.
נכון.
אוקיי. והשלב השני זה...
לא, זה לא רק מיפוי וסידור הדאטה, זה גם לארגן את הפרמטרים שהיו חסרים לנו. לזהות אותם.
לזהות אותם, להגדיר אותם, לבנות אותם בפנים.
נכון.
מעתה ואילך. השלב הבא. הוא שלב הלמידה והסקת המסקנות התובנות?
נכון. אוקיי. אנחנו עכשיו בעצם מגיעים לניתוח תובנות. פה אנחנו לומדים על הפרמטרים שמשפיעים על התוצאה. מה זה תוצאה? תוצאה זה יכול להיות פגישה בפועל, זה יכול להיות עסקה בפועל, מן הסתם מחירה. ושים לב אסף, זה לא רק איזה פרמטרים, לזהות איזה פרמטרים. לכל אחד מהפרמטרים יש אחוז השפעה אחר, מכלל הפרמטרים, אוקיי? כי בסוף, יש כמה פרמטרים, ולכל אחד מהם יש משקל אחר, ובסוף אנחנו מקבלים נוסחה. ופה זה השלב שבו אנחנו מעלים את המידע, או למערכת ML, או אגב...
מה זה מערכת ML למי שלא יודע?
מערכת של Machine Learning, שהיא בעצם מקבלת את המידע. אגב, זה בדרך כלל רלוונטי לחברות שיש להם דאטה של לפחות 10,000, כדי להגיע לניתוחים מיימנים יותר. אגב, זה פודקאסט בפני עצמו, אנחנו נעשה פודקאסט על נושא של Machine Learning, אבל בוא נדבר רגע על השלב הזה. יש חברות שאין להם תקציבים עכשיו ל-Machine Learning, או אם לא רוצים, או אין להם את המשאב האנושי שיעשה את זה. גם פה, יש אפשרות לעשות את זה עם אנליסט, אוקיי? זה אפשרי. גם אנליסט יודע להשתמש היום במערכות Machine Learning. והמטרה שלנו בעצם, אחרי שהעלינו את המידע ל-Machine Learning, זה להבין את התובנות העסקיות ולחזות את העתיד, אוקיי? וכאן בעצם אנחנו מקבלים גם תיעדוף ושיוך לקבוצות רלוונטיות של ABC. למה? כי אנחנו רוצים לדעת, הרי יש לנו את הנוסחה, והנוסחה אומרת ש10% זה מקור הגעה, ו20% זה נציג, ו30% זה זמין, ו4% זה אזור גיאוגרפי. לא משנה מה הנוסחה אומרת. בסוף אני רוצה שזה ישפיע לי על התיעדוף לבניית הדאטה, של הלידים הנכנסים, וגם לטיפול בלידים הקיימים, מהעבר, נכון? אז בעצם, אחרי שבנינו את הנוסחה, אנחנו לוקחים את עץ הפעולות הזה, ואנחנו יודעים כבר איך הדאטה שלנו מתועדפת עכשיו, בין אם זה לדאטה הקיימת, ואגב, תכף נדבר על זה, על הנושא של הדאטה הנכנסת, כי גם הדאטה הנכנסת, היא עוברת איזשהו תהליך של טיוב ראשוני, וגם יש לנו מידע של פרמטרים מסוימים, אז אנחנו יודעים כבר להגיד למערכת CRM בצורה חכמה, איך אנחנו רוצים שהדאטה תהיה מתועדפת של הלידים הנכנסים. עכשיו, אחרי שקיבלנו את כל הדבר הזה, אנחנו נכנסים לתהליך של, זה לא עכשיו לקחת את התובנות האלה, עכשיו, בהכרח עכשיו 10 שנים קדימה, ממש לא, אנחנו הולכים ל-AB testing. מה זה אומר AB testing? יש חברות שלוקחות את הקבוצות האלה, ואת תעצי פעולה האלה, ל3 חודשים, יש חברות שלוקחים את זה לחודש, כדי לבדוק מה זה עשה לנו. נכון, מקודם דיברנו על שיפור מקצה לקצה, אז מה זה עשה לנו לאורך כל המשפך? משיחה שיוצאת לשיחה שמתקיימת בפועל, משיחה שמתקיימת בפועל לתאום פגישה, מתאום פגישה לפגישה בפועל, לאורך כל המשפך. וזאת המטרה כאן, לראות ולמדוד את התוצאות, אחרי שעשינו את כל העבודה הזאת, וזה החלק הכי חשוב, הכי חשוב אחרי כל התהליכים שעברנו, כל השלבים שתארנו מקודם, זה לקחת ולראות, אוקיי, זה התיעדוף, עבדנו לפיו, בוא נראה מה זה עשה לנו. מה זה עשה לנו עם המוקד תאום פגישות, עם המוקד מחירות, עם האנשי מחירות בשטח, עם, בכלל מחלקת השיווק. ופה זה השלב שבו אנחנו לומדים כדי להתקדם הלאה
זה
ולבצע.
זה יפה מאוד מטל, אבל את כבר מדברת על מערכות, יש ארגונים שאין להם מערכות כאלו, או לא רוצים להכניס אותם לתוך הבית עדיין, ועדיין צריכים ורוצים למקסם את הדאטה שלהם. אז זה יפה מאוד לבנות איזשהו תוכנית ששם אני למעשה בשלבים מסוימים יחד עם מערכות כאלה ואחרות, אבל מה קורה עם אלה שאין להם את המערכות האלה? אין להם מבחינה תקציבית, כן, או לא מעוניינים להכניס את המערכות
אני
האלה.
אני מבינה, אבל תיקח בחשבון שבסופו של יום כולם, גם עסקים, אגב ראינו, גם עסקים קטנים של 20-30 עובדים, הם בסופו של דבר חייבים להיות שם, כי תראה, קודם כל המהפכת AI היא כבר מאחורינו, ומי שלא ידביק את הפער הזה, הוא יישאר מאחורה. אז כן, אני ממליצה באופן אישי להיות שם וכבר אתמול. מי שרוצה למקסם את ההליך של הדאטה שלו, או שהוא משתמש עם מערכות מתוחכמות כמו שתיארתי, אחרי נבירה לפי התהליכים שתיארתי, או שהוא משתמש באנליסט, ואנליסט בעצם עושה את כל העבודה הזאת, או איש דאטה, אוקיי? אנליסט סלש איש דאטה, כן? זה חשוב ללמוד להגיד, שגם מקודם שדיברנו, אז זה או אנליסט או איש דאטה, היום יש הרבה מאוד תיאורים ושמות מפונפנים לכל נושא של דאטאבייס. אז כן, גם בתוך הבית אגב, חייב שיהיה גורם שלוקח חסות על הדבר הזה. יש חברות שהמנהל IT עושה את זה, יש חברות שסמנכ"ל המחירות, יש חברות שסמנכ"ל השיווק, יש חברות שסמנכ"ל הדאטה. לא בכל חברה יש פונקציה יהודית, אבל חייב שיהיה פרויקטור לטובת העניין הזה. אני חייבת להזכיר לך שיש חברות וארגונים שהם צורכים אלפי לידים בחודש, ואין להם אנליסט או חיצוני או בתוך הבית, ואפילו לא בחצי משרה.
אוקיי, אז ברשותך, אחרי שגם דיברנו והדגשנו את הנושא של מערכות ואנליסט, אני רוצה רגע את ההתייחסות שלך, איך הדאטה בסופו של יום פוגשת את מערכת ה-CRM. יש לך איזושהי התייחסות לזה? הרי בסופו של דבר דיברנו על פרמטרים חדשים שנבנים.
מתח, בוא נדבר על השלב הבא. אוקיי, השלב הבא, קיבלנו את הדאטה, יש לנו פרמטרים. אם הדבר הזה לא יבוא לידי ביטוי במערכת CRM של הלקוח, לא ללכת לזה, לא לעשות את זה. זה לא רק לעשות את זה במערכת CRM של הלקוח, צריך לדברר את זה לאנשי המחירות, לאנשי השיווק, לכל מי שאמון על תהליך והמסע הלקוח בתהליך המחירה. וזה אומר שחייב שיהיה במערכת CRM שדות חובה בתיעוד של כל איש מחירות ונציג. זאת אומרת, לא יכול להיות שקבענו שיש עכשיו, סתם לדוגמה, 10 פרמטרים שמשפיעים לי על סגירת עסקה, והפרמטרים האלה לא יהיו כשדה חובה. הם חייבים להיות שדה חובה, כי אנחנו רוצים עכשיו להתחיל לייצר ארגון שכל הזמן מתעד ולומד את הדאטה שלו. הנוסחה חייבת לבוא לידי ביטוי במערכת CRM של הלקוח, כדי שבצורה אוטומטית יהיה תיעדוף ללידים שנכנסים. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים שבסוף יצרנו איזשהו תיעדוף מסוים, נכון? אמרנו, אנחנו יודעים מה הנוסחה. הנוסחה הזאת היא חייבת לבוא לידי ביטוי בתוך המערכת CRM, כי אחרת לא עשינו בזה כלום. אם הלידים שיכנסו לי בעתיד, הם לא ייכנסו לפי תיעדוף שקבענו אותו, אז לא עשינו בזה שום דבר. אנחנו רוצים שזה ישפיע על כל הלידים הנכנסים. אוקיי? כאשר, זה צריך לבוא לידי ביטוי גם בתהליך המסע של כל קבוצה. בין אם זה באוטומציות, ולחבר לזה אוטומציות במסרים, באוטומציות, במועדים, בהתאם לעצי פעולה שאנחנו בנינו.
יפה מאוד, מרתק. נתת לנו את הנקודות הבאמת חשובות בכל הנוגע לדאטה. למעשה אנחנו מדברים על המונח השגור שכולם מדברים עליו, על דאטה דרייבן, איך אנחנו לוקחים באמת את הדאטה, מנתחים אותו ומייצרים תובנות קדימה, גם עבור המחירות, השיווק, השירות. אני חייב להגיד בצד, מהצד שיש גם את הנושא של ניתוח הדאטה, גם במקומות של מועדוני לקוחות שאנחנו רואים אותם, הרבה מאוד ניתוחים שנותנים לנו הרבה מאוד תובנות, גם במועדוני לקוחות, גם בכלים כגון ניוזלטרים וכיוצא בזה. מיטל, תודה. תודה למאזינים ולפרק המעניין שלנו בסדרת מנהלים משפיעים.
תודה לכולם.
ייכנסו לערוץ שלנו לכלל הפרקים בספוטיפיי, אפל וגוגל. כמו כן, אנחנו מזמינים את כולכם להיכנס לאתר שלנו, marketings.co.il, ולקרוא מאמרים בנושאים של שיפור ביצועים. נאחל לכולם רק בריאות וחיוך. אנחנו מרקטינג סולושנס. ביי ביי.